אנחנו רוצים להיכנס לסוגיה של בקושי. כן, חלק מרכזי, אולי החלק המרכזי בתפילה, הוא בקשת צרכים. סתם לשון תפילה בכל מקום, זה אדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש את הצרכים שלו. וזו סוגיה גדולה מאוד ורחבה מאוד, ואנחנו רוצים לעסוק בה קצת בהרחבה. אז ככה, נתחיל ממש ככה זה יצא, נקרא לזה, שאנחנו מתחילים היום בפרשת שמואל. אז יש בפרשת שמואל דבר מאוד מאוד ייחודי, שהתורה מדברת על התפילה של עם ישראל במצרים, אז היא לא רק אומרת שעם ישראל התפלל ונענו, אלא התורה מספרת בהרחבה, בכמה שלבים, איך תפילה עובדת. כן? יש שם מנגנון, נקרא לזה ככה, שהתורה מרחיבה בו. המנגנון הזה מופיע גם, זאת אומרת, נלקח מפה, מפרשת שמואל, לגודל של פסח, ושם דורשים את זה בהרחבה. אבל כך כתוב בתור. ממש כמה פסוקים שלמים. כך כתוב פה. ויהי ביום ממורה במועד. ביום עוס מלך מצרים. שאלים נחלקו איך לפרש את ההקשר של הפסוק הזה. ויהונחו בני ישראל מן העבודו. השלב הראשון של תפילה הוא, אני אקרא לזה המצוקה. הכאב של האדם. האדם שנמצא במצב של מצוקה. ויהונחו בני ישראל מן העבודו. זה שלב אחד. השלב הבא, ויזעוקו. לא מעניין, הם זעקו? לא כתוב פה, אפילו לא כתוב שהם זעקו להשם. ויזעקו. את הסיפור הזה, התורה מספרת בעוד שני מקומות בתורה. פעם אחת בפרשת כיסובוי, בפרשת וידוי ביקורים, שם כתוב, ונצעק אל השם. לכן לקחתי חמישה חומשי תורה, בפרשת כיסובוי כך כתוב. תחיל לספר את הסיפור, והרם יעבדוי וירד מצרים, או ויראו אסונו המצרים, וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וכו'. גם בפרשס בולוק, בנאום לארץ מויוב, גם שם כתוב, וניצק אל השם. אז אפשר לפרש את זה בשתי דרכים. אפשר לפרש, יש כלל כזה בחז"ל, דברי תורה, אני במקום אחד ואשירה במקום אחר, התורה משום מה פה כתבה את זה בקצרה, ושם היא הרחיבה כדי להגיד שבאמת היה תפילה להשם. יותר מסתבר שזה לא התשובה. התשובה היא שבאמת התפילה שלהם, הזעקה שלהם לא הייתה במודעות שלמה של תפילה להשם, אלא הם זעקו סתם, יש כזאת עמדה, והתורה במבט מעמיק מגלה וחושפת שיש פה בחינה של תפילה. זאת אומרת, גם כשאדם לא פונה להשם ממש. הקופנים, ויזוקו. ותעל שבו סום ואלו אלוהיקים מן העבודו. יש פה עוד שלב נוסף שהתפילה עולה למעלה. עולה לשמיים, עולה לקודש ברוך. ואיש מה אלוהיקים אסנה הקוסום. עוד שלב. אז זה מביא להתעוררות שמיד הסורחמים, ואיזכור אלוהיקים אסברום, אסבריסוי אסברום, אסיצחוק ואסיעקוי. קודש ברוך הוא בעקבות התפילה שלהם. נזכר, הביא לכלל חשבון את המחויבות שלו לאברום, איצחוק ויעקוי. וירא אלוקים את בני ישראל, מכוח ההתעוררות שמיד הסורחמים, הקדוש ברוך הוא בחן מחדש את המציאות, את המצב של עם ישראל, וידע אלוקים, הוא קיבל החלטה. זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין שהתורה מספרת את הסיפורים, אנחנו מספרים סיפורים על אדם שהתפלל והתפילה נענתה, אז הסיפור הזה עובר כמה שלבים. שלב ראשון שהוא כאב לו משהו. תחילת כל תפילה היא בכאב. דבר שני, שהוא זעק להשם. התחלן, התפלל, ביקש. התפילה הזאת עלתה לשמיים. אנחנו רגילים להסתכל שהקדוש ברוך הוא שומע מכל מקום, כן? הקדוש ברוך הוא נמצא, השיר שהילדים שרים, השם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. אז הקדוש ברוך הוא לא שומע פה את התפילה. כך כתוב מפורש בשלמה המלך מתפלל ככה, והספללו אליך אל הבית הזה, ואת עוד תשמע, השמיים מכון שבטך. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים לקבל את התפילה. כל פרט צריך הבנה, אבל אני קודם כל מציג את הדברים בתמונה. אחרי שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהתפילה נעלתה למעלה, ואיש בא אלוקים אסנה הקוסם. השמיעה הזאת היא הטיית אוזן, היא פתיחת הלב, וגם הקדוש ברוך הוא מקשיב. מקשיב, כן, הקדוש ברוך הוא שומע תפילו. אז ויש באלוקים אז נעקוסום, ויזכור אלוקים אז בריסה. התפילה משנה, זה דבר נפלא להתבונן בו. התפילה משנה את, את המבט של הקודש ברוך הוא על הסיפור. ויזכור אלוקים אז בריסה, הקודש ברוך הוא בעקבות זה שהוא, שהתפללו, הוא נזכר בברית, והברית היא, היא שיקול שמשנה את הדבר. ואחר כך, וירא אלוקים אז בני ישראל, ההתעוררות שהתפילה יוצרת למין הסורחמים, גוררת אחריה התבוננות נוספת, הסתכלות נוספת של הקודש ברוך הוא על המציאות, על הסיפור, והידע אלוקים, הקודש ברוך הוא החליט. כן? למה זה חשוב הדבר הזה? קודם כל, זה סתם זה מעניין, למה פה במקום היחידי שאני יודע בתורה שיש אריכות דברים כזו, בסוגיה של קבלת התפילה, ויכול להיות שזה בגלל שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה שעם ישראל התפלל, ולכן התורה פה באה לפרט מה זה תפילה. אבל חז"ל כך קיבלו וככה שלמה המלך מעמיד את הדברים, ויש לזה גם ביטוי בפרשת ויצא, בחזון של הסולם. אז כתוב שמלאכי אלוקים עולים בסולם ויורדים בו. פירוש שהם עולים עם התפילות של בני אדם, והם יורדים עם השפע יורד חזרה. יש פה היבט מעניין מאוד שהקדוש ברוך הוא, ושם כתוב אין זה כי אם בית אלוקים, כאן למטה זה בית אלוקים, וזה שער השמיים. היה מי ששאל, אם פה זה בית אלוקים, למה צריכים שער לשמיים? אפשר פה, כאן זה בית אלוקים. התשובה היא שלבית המקדוש, לבית אלוקים יש שני הבחנות. יש בחינה אחת שהקדוש ברוך הוא ירד למטה כדי לקבל את התפילה, אבל ההחלטה מתקבלת למעלה. ההחלטה מתקבלת למעלה. אני רוצה קצת לפרש את הדברים האלה, כי הם יסודיים מאוד מאוד בתפיסה שלנו. יש להם ביטוי, הדברים האלה, גם במלכוס בשר ודם. למשל, במדינה מודרנית, כמו המדינה שלנו, לא אמרתי מדינה מתוקנת, אבל מדינה מודרנית, אז יש, השלטון מורכב משתי רשויות עיקריות, כן? הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. הרשות המחוקקת זה מה שנקרא הפרלמנט. הדבר הזה קיים בצורה שונה קצת גם במדינות לא דמוקרטיות. הפרלמנט זה גוף שמורכב ממספר מסוים של אנשים שיושבים במקום מסוים בדווקא. אין, הפרלמנט לא יוכל ללכת לשום מקום אחר. ושם הם דנים ומחליטים, וההחלטות שלהם הם החוק. כל מה שקורה במדינה קורה מתוך החוקים של המדינה. באופן, וכל כן, החוקים מתקבלים שם, כן, שם גם ממנים את הממשלה, כן, הפרלמנט גם, יש הבדלים של ניואנסים בין מדינות שונות במבנה החוקתי, הבדלים גם משמעותיים יכולים להיות, אבל העיקרון הוא זה, זה שם אז מתקבלת החלטה. עכשיו, ההחלטות האלה מתבצעות על ידי זרוע של המדינה, שזה הרשות המבצעת, הממשלה. עכשיו, הממשלה לא יושבת במקום מסוים. כל שוטר שהולך ברחוב הוא בעצם יד האריכתה של הממשלה. כל מורה בבית ספר, כל רופא בבית חולים, כל אלה, זה הממשלה נמצאת בכל מקום. היא פועלת, היא עושה, וגם יש מקומות שבהם אפשר לפנות אל נציגות של הממשלה כדי להעביר בקשות, כדי להעביר טענות. יש פרוצדורות כאלה, יש דרכים כאלה, איך אפשר לפנות. אבל מי מחליט? הפרלמנט. אופן עקרוני, הפרלמנט הוא מקבל את ההחלטות. ממש באותו מובן, הקדוש ברוך הוא יצר בעולם שלנו מקום שאפשר דרכו, אפשר לבוא לגשת לקדוש ברוך הוא כאן. יש נציגות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הנציגות הקבועה לדורות זה ירושלים. בית המקדש, מקום המקדש. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. ושם בני אדם מגיעים, כי בייסי בספילו יקורא, כתוב, בהרבה מאוד מקומות בתנ״ך הדבר הזה מופיע. מגיעים לשם אנשים כדי לבקש מהקודש ברוך הוא, כדי לפנות אליו, כדי לטבוע אותו. לטבוע ממנו שיעיר לנו. כן? יש אפילו סיטואציה שבו אנשים יש להם ויכוח, ככה שלם המלך מדבר על ויכוח ביניהם, שני אנשים, והולכים לבית המקדש כדי שהקודש ברוך הוא יכריע מי צדק. כן, אבוין דקולו מצאנו את זה בפרשת סויטו. פרשת סויטו יש מצב שבו לאיש ולאישה יש ויכוח ביניהם מה היה, כן, הבעל לא יודע, הוא חושד, וזכותו לתבוע את הבירור של הדבר הזה, ויש פרוצדורה, יש מנחה מיוחדת, מנחת קנאות, כן, המנחה הזאת בעצם היא קוראת את הקריאה של הקנאה, כן, למה, מה זה, מה הדבר הזה? למה, 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 למה הלכת למקום אחר? והקדוש ברוך הוא יורד מן השמיים כדי להכריע. עכשיו, אבל ההכרעה לא מתקבלת פה בארץ. ההכרעה מתקבלת בשמיים. ואתה תשמע השמיים מכון שבטך. המשמעות של זה היא שהכרעה, האדם פונה לקדוש ברוך הוא כבן אדם. הוא לא צריך להיות מלאך או אלוקים או מי יודע מה כדי לבקש. הקדוש ברוך הוא יורד לארץ כדי לשמוע את הבקשות שלנו. כן, אנחנו כמו שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ואפשר לבקש. לדורות שוב נקבע מקום מסוים בשלב הזה של הסיפור ביציאת מצרים, עוד לא היה מקום כזה, אחר כך נבנה המשכון. אז בכל מקום בן אדם יכל לפנות לקדוש ברוך הוא ולזעוק. והזעקה הזאת עולה למעלה, אבל ההכרעה שמתקבלת היא לא הכרעה שבנויה לפי הכללים של כאן. היא הכרעה שמימית. היא הכרעה ששייכת למקום אחר, למקום גבוה יותר. כן? אנחנו מצאנו את זה גם במגילת אסתר. כן? יש חצר בית המלך החיצוינו, שם המלך יושב עם העם, כשיש אירועים כאלה. ויש חצר בית המלך הפנימית, שלשם אף אחד לא נכנס. רק עם שרבית, אם המלך יושיט לו את שרבית הזהב, כמובן, אומן כמובן יכול להיכנס בכל רגע שהוא רוצה. אבל עקרונית, שם הוא לא נכנס. מה המשמעות? המשמעות היא, יש מקום, המקום שבו מתקבלות ההחלטות הוא לא מקום שבני אדם נמצאים שם. המשמעות של זה היא עמוקה מאוד בסוגיה שלנו. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מקבל תפילות, זה נעשה במערכת החלטות שהקדוש ברוך הוא מחליט אותה בעולם העליון, בכלי התפיסה העליונית. מה שהתפקיד שלנו הוא, זה קודם כל להתייחס ברצינות, זה חידוש עצום, להתייחס ברצינות לכאב שלנו. הרבה מאוד פעמים אנשים רגילים להרגיש, יש כאבים חזקים שאנשים צועקים בכל מצב, אבל עדיין יש שאלה, שאלה חשובה, האם לעובדה שכואב לי היא עובדה משמעותית, אני מוכן לשים אותה על השולחן, מוכן ל... אז הדבר הראשון, ויאנחו, כן, וירחו בני ישראל, בני ישראל זועקים, כואבים, כן, עוד לא פונים אל. אחר כך הם זועקים, זה השלב הבא, זה משהו עמוק מאוד בתודעה של האדם. המעבר מזה שלא טוב לי לזה שאני זועק, אני תובע את זה שהמציאות תהיה שונה. המציאות של הכאב, של הסבל, לא תימשך, ואין תפילה בלי זה. לו יצר שהיה בן אדם שמתייחס באדישות לכל מה שקורה איתו, אם היה כזה בן אדם, לא יודע, יש. אם היה כזה בן אדם, הוא לא יכול להתפלל. כן, כדי שתהיה תפילה בעולם, צריך להיות שאדם מתייחס ברצינות למצוקה שלו. הוא לא אומר, נו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, איך אומר, בהקשר מסוים, אומר אלי הכהן, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. זאת לא עמדה שלימדו אותנו לחיות. לא, לא נכון. כן, אני כואב לי ואני פנה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, למה אתה, למה שיכאב לי? אני אבקש ממך שהדברים יהיו אחרת. זאת עמדה שנשענת על תפיסה, כן? תפיסה של הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבוא אליו עם הכאב האישי שלנו. עכשיו, הכאב האישי שלנו לא בנוי על חשיבה של מה נכון ומה לא נכון. זה כואב לי כי זה כואב לי. אין סיבה, הכאב לא תלוי באיזשהו לוגיקה, כן, העובדה שאדם כואב לו משהו מסוים, יש פה זעקה נפלאה. והזעקה הזאת יש לה, הקדוש ברוך הוא עניין גדול בזעקה הזאת, והיא עולה למעלה. יש סדר כזה שהקדוש ברוך הוא קבע, שהזעקה של האדם עולה למעלה. כל, זה נכון לא רק על כאב של, שמופנה כבקשה, יש גם כאב שמופנה כתביעה. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדום. כן, הצעקה, שם מדובר על תביעה על רצח, כן? כל אדם צועק, איך ייתכן? איך ייתכן שעשו את זה? הזעקה הזאת, יש לה מקום אמיתי. אומר איוב, אנחנו אומרים את זה בתיקון קל בפסוק, אומרים את זה באב אורחמי בשבת. כן, אז ארץ, אל תחסי דמי, אל יהי מקום לזעקי. הפייטן לקח את זה על הרוגי מסעי הצלב ופייטן האשכנזי. אפשר לומר את זה, את האברחמים ולכוון גם על אנשים שמסרו את נפשם בשביל להציל יהודים. קצת שונה, אבל זה אותו עיקרון. ארץ, אל תחסי דמי, אל יהי מקום לזעקי. מה פירוש אל יהי מקום לזעקי? לזעקה של האדם, העולם נברא בצורה כזאת, שלזעקה של אדם היא קוראת את המציאות, היא עולה למעלה. היא עולה למעלה, זה לא עובר בשקט. המציאות הפנימית של העולם לא מסתדרת עם זה שבן אדם כואב לו וזועק ולא קורה כלום. כן, הזעקה עולה עד למעלה. ושם הקודש ברוך הוא מטה את אוזנו ושומע, ואיש מה אלוקים אסנה הקוסו. הפירוש, מה המשמעות של זה שכיוון של הקודש ברוך הוא זה אכפת, זה שהלכה כואב, זה נתון. עוד לא מדברים עכשיו על השאלה מה יקרה בפועל. זה כבר עוד שלב. כן? העובדה שהקודש ברוך הוא שומע תפילת, יש שתי נוסחאות בסידורים שלנו. הסידורים האשכנזים כתוב, קייתו שומע תפילת עמכו ישראל ברחמים. בסידורים הספרדים כתוב, קייתו שומע תפילת כל פה. יש נוסח שהוא תרכובת של שני הסידורים ביחד, ואני לא יודע בדיוק מה, איך זה עובד. תפילת כל פה עמכו ישראל ברחמים. זה לכאורה שיבוש. אבל שתי הנוסחות האחרים מבטאים שתי עמדות ששתיהן נכונות ושתי שבחים שונים לקודש ברוך הוא. אפשר לשבח את הקודש ברוך הוא בזה שהוא שומע תפילת כל פה. כל אדם בעולם, כל אדם בעולם, בפסוקים משמע שגם בעלי חיים, לבני עיר אשר יקראו. אבל הכל פנים, כל אדם בעולם, תחשבו על אדם שחי באוקראינה, וכן, אנשים רחוקים, כן? הם באיזשהו רגע, פעם קראתי תיאור על אדם בערבות אוקראינה שנתקע, היום נרגל שם אנשים בסיבות אחרות, אבל התיאור זה היה שהוא נתקע לאיזושהי להקה של זאבים באמצע הלילה שמגיעה למתנפלת הבן אדם. והוא זועק לאלוקים, כן? מה הוא מתכוון במילה אלוקים? מה הוא יודע? יש לו איזשהו ציור עמום שאף אחד לא לימד אותו, שאלוקים בטח אכפת לו מהזעקה שם. אז הוא צדק. אז הוא צודק, הקב"ה שומע תפילת כל פה. כל אדם בעולם. כל אדם בעולם. הקב"ה שומע, כי זה חשוב לו. זה, כן, העובדה שזה כואב למישהו, זה משנה. אם אתה גם עונה להגדרה ישראל, וואי, סיפור אחר. הקב"ה שומע את התפילה שלך ברחמי. כן, ברחמי. יש מקום, הקב"ה אכפת לו, זה כואב לו. כן, חז"ל מבטאים את זה בשפה, כן, כשאודום ישראל, בצורו, שכינו מאוי מרס, קלני מרוישי, קלני מזרוי, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, כואב לי היד, כואב לי הראש, כואב לי הרגל, מה, היהודי כואב לו. אז זה, ואיש בו אלוקים אסנה הקוסו, וכאן מתעוררת מידה סורחמם. צריכים להבין את זה נכון, שמידה סורחמם, יש יותר מצורה אחת איך להסתכל, איך לשפוט דברים. אנחנו רגילים לחשוב באופן כזה שהלוגיקה, היגיון מכריע את הדברים, ויש היגיון נכון, ואם מגיע לי כך וכך, מה טעם לבקש? לפעמים אנשים מרגישים שאין טעם בתפילה בגלל השאלה הזאת, כן? מה, אם זה הנכון שיכאב לי, אז מה הטעם לבקשה שלי? אבל האמת היא שיש באמת יותר מדרך אחת איך להסתכל על הדברים. אפשר לראות את זה בתורה בכמה מקומות, כן? גם בפרשס, בסוגיה של יציאת מצרים. פשוט ככה חשבון שנגזר על עם ישראל 400 שנה, גרי עזר חוברת לאלוהים ועבודנו והינו עשם 400 שנה, והם זעקו והתפללו, ולכן הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, והם הורידו להם 190 שנה. והחשיבו, ככה חזר, ככה זה בברייסא דסתדר אוילו, והחשיבו את השנים מלידס יצחוק. לקיים את הפסוק גרי עזר אחו בארץ לאלוהם, כי באמת אברום ויצחוק ויעקב לא היו במקום, הם היו גרים. אז לא פשט שזה הייתה גזרה מלכתחילה. מה פשט? לזה הייתה הכוונה. ועבודו ואינו עשר ארבע מועצונו. אז למה צריך להתפלל? התשובה היא שבאמת המשמעות הראשונה הייתה 400 שנה של עינוי ושיעבוד ממשי. אבל אפשר להסתכל על הדברים במידה סורחמי ולראות את הדברים באופן אחר. מידה סורחמי מאפשרת להסתכל על הדברים בצורה שונה. יש יותר ממשפט אחד. שזה דוגמאות רבות. כן, אברהם, משה רבנו מבקש בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ועשה אותך לגוי גדול ואכלה אותם כרגע. מה הכוונה ועשה אותך לגוי גדול? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא לא מעלה על דעתו לבטל את הגזרה, את ההבטחה לאברהם, יצחק ויעקב שיצא מהם עם. אז יהיה ממשה רבנו, יהיה עם שלם. אומר לו, אחר כך משה רבינו מתפלל, כן, זכור לאברום, ליצחוק ולישראל עבדיך, שנשבעת אלוהים בוך ותדבר עליהם הרבה עזרכם וכו'. לא אומר, הקדוש ברוך הוא תכנן, מה הוא רוצה עם השבועה? השבועה סידרנו אותה, ועשה אותך לגוי גדול. אז התשובה היא פשוטה. כן, במיד הסדין, יעשה אותך לגוי גדול, זה קיום של השבועה לאברהם אבינו. אבל מיד הסורחי מסתכלת ואומרת, תשמע, זה לא... זה הייתה הכוונה, שבאמצע הסיפור ישמידו את כולם וישאר אדם אחד, ומהם יצא עם ישראל חדש. לא, זה לא הכוונה. אבל צריך לעורר את מיד הסורחי כדי להסתכל על זה כך. אחד הדברים הנפלאים, שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בחטא העגל, שהוא רוצה לגזור כליה על עם ישראל, אז מה הנימוק? כי עם כשאוהר רפו. וכשמשה רבינו מבקש שלא רק שהגזרה תתבטל, אלא שתשרה שכינה בישראל, ילך להשם בקרבנו, כי עם כשאוהר רפו. אותו טיעון בדיוק הוא סיבה לגזרת כליה במיד הסדין, למיד הסורחמים הוא סיבה לסליחה גמורה. אני יכול לנסות להסביר, להציע לכם הסבר. כן, העם כשאוהר רפואה, הכוונה אין סיכוי שזה יהיה תיקון, שמשהו ישתנה. אז בוא נהרוג אותם. ואם אין סיכוי, אז מה אתה רוצה? אז תראה לכם. זה דוגמה, כן? אבל אפשר, זה, דרך אגב, זה, במובן מסוים הגמרא אומרת את זה גם בבית דין של מטה. שתי סוגיות במקס, שתי סוגיות מעניינות מאוד. הגמרא אומרת, יוצא מתוך, ככה הגמרא אומרת, כשהאדם שגולה, בגלל שהוא הרג בשגוגו, אז הוא גולה עד שנמצא בגלות, עד שהכהן גודל ימות. וכתוב במשנה שאם הוא יסיים של כהנים, הולכות לתת לחם ומזון לרוצחים בשוגג, כדי שלא יתפללו ויבקשו על, על, על הכהן שימות. אם הוא ימות מהר, הם יוכלו לעזור הביתה. שואל את הגמור, ואם כן, יש צד בעולם שיבקשו כזאת בקשה חצופה ולכן הקדוש ברוך הוא ישמע, אומרת הגמור, כן. למה? כי יש תיני על הכהן. איך זה קרה? היית אמור להתפלל שזה לא יקרה. עכשיו, הגמרא הולכת הלאה. מה קורה אם יש מצב שבו כהן גודל נפטר אחרי שהיה רצח בשוגג, לפני שהיה מודה בדין? אז הרוצח הזה יושב עד שימות הכהן החדש, שככה כתוב במשנה, והגמרא אומרת שגם שם כהן גודל צריך לדאוג שלא יתפללו עליו. מה הוא היה יכול לעשות? הרי הוא לא יכול להתפלל שהרצח לא, אולי זה לא היה בזמנו. אומרת הגמרא, הוא יכול להתפלל שהוא יצא זכאי בדין. זה גמרא במקס. ועוד גמרא, ואותו, גם במקס, אומרת הגמרא שאם אדם נידון בחוץ לארץ, והוא עלה לארץ, דנים אותו שוב, כי אולי זכוס לדרת ישראל תועיל שידון אותו יצא זכאי בדין. לא מבין, מה האמת? מה האמת של הבית דין? בית דין לא פוסק פסק אמיתי? התשובה היא, אני מניח שיש מצבים כאלה שבהם אין שני צדדים, אבל יש מצבים כאלה שבהם אפשר להסתכל על הסיפור בשני דרכים, ויש מיד הסדין ומיד הסורחים. יש באמת, וזה עד בלי די, הפער בין מיד הסורחים ומיד הסדין הוא בלתי נתפס. כן, במסיע הסישורים יש דרוש שלם שם שהוא מסביר שאיך מיד הסורחים לא פוגעת את מיד הסדין. הוא מביא על שלושה טיעונים של מיד הסורחים. אחד זה ערך אפיים, שהקדוש ברוך הוא מעריך אב, ושהעונש לא מגיע בכעס גמור, ושהתשובה מועילה בחסד גמור. אחר כך הוא אומר, וכן, מקצס הנפש ככל הנפש, וברום מזעקי אבו, ושאר כל דרכי חסד. אתם יודעים מה פירוש מקצס הנפש ככל נפש? אומרת הגמרא שדם ניקוף, אם אדם נפצע וירד לו דם מהיד, זה כמו דם מיסה. כי מקצס הנפש ככל נפש. אם הגיע לו עונש מיסה, זה ההבדל הגדול, ירד לו דם. הדם הוא הנפש. וברום מזעקי אבו, התשובה, אז מה נשאר ממיד הסדין? אני חושב שהפשט הוא ככה. אין מצב כזה שבו בשמיים, סתם זה חשוב להבין את זה, אין מצב כזה שבו בשמיים מדברים על איזה עבירה שבן אדם עשה, עבירה קטנה או גדולה, ואומרים בשמיים, נו תעזוב, כאלה דברים קטנים, לא משנה. על כל דבר יש דיון. הדיון יכול להתנהל במיד הסדין, יכול להתנהל במיד הסורחמים, יש הרבה שיקולים. אין עבירה שהיא כל כך קטנה שהיא לא משמעותית. כל עבירה היא נושא, כן? וזה מה שנקרא אוי מקדין, אבל דנים במיד הסורחמים, ואפשר להתייחס לדברים הרבה יותר בגוונים שונים. וזה עניינה של תפילה, במיד הסורחמים עוד היבטים חוץ מתפילה, אבל ההיבט העיקרי, הדרך הסלולה שניתנה לאדם לעורר את מיד הסורחמים, זה לבקש. לבקש. וזה היסוד, כן, אנחנו אומרים, עם ישראל נוצר פה בפרשה הזאת ביציאת מצרים, הוא נוצר בזה שניתנה לו, נפתחה בפניו האפשרות לבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא נענה לתפילה. כן, ברמב"ם כתוב, הרמב"ם כתוב על פורים, כן, כתוב, הרמב"ם מסביר, למה תקנו, מה הסיבה שתקנו את פורים לחג, למועד? וכדי להודיע לדור הסבויים, שאמס מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גודויל, אשר לא אלוקים קרובים אילוב, כאשר אלוקינו בכל קוראינו אילוב. זה לשונו. זאת אומרת, זה מה שהרמב"ם אומר נובע מפסוק מפורש במגילת אסתר. כן? כאשר קימו על נפשום ועל זרעום, דברי הצוימו יסזה הכוסו. כן, הסיפור, אם מישהו רוצה לדבר מה הסיפור של פורים, היה צרה, התפללו, קנענו. זה הסיפור של פורים. אפשר לפרט את הסיפור ולהגיד מה הייתה הגזרה ואיך זה קרה וכו', יש הרבה פרטים. מגילת אסתר מעכב כל אות מעכבת. אבל הסיפור בקצרה, דברי הצוימו יסזה הכוסו. ככה הרמב״ם לומד, זה נפלא עד מאוד. זאת אומרת שתפילה היא הדרך העיקרית, ותפילה יוצרת מצב אחר, יצב שבו ההתבוננות האלוקית על האדם היא שונה. מסתכלים על האדם באופן אחר. העבירות שלו נראות אחרת, המצוות שלו נראות אחרת, הלימוד היסחוס, כן, לצורך העניין, הקשיים שהיו לבן אדם. אפשר להסתכל עליהם בצורות שונות, כן, אפשר להביע דברים באופן שונה, ובאמת יש מקום לשתי ההסתכלויות. כן, כשהקודש ברוך הוא, שמשה רבנו מתפלל ומבקש, אז הוא באמת משנה את התמונה. וזה הסדר הרגיל, הסדר הרגיל שכולנו זקוקים לתפילה תמיד, ותפילה, כמו שכתוב פה בתורה, תפילה עולה למעלה, והיא גורמת, ויזכר אלוקים הסברום, הסבריסו הסברום, הסיצרוק וסיינקו, ויר אלוקים בזני ישראל, הקודש ברוך הוא מסתכל מחדש על עם ישראל, במצב החדש, ויד אלוקים מתקבל את החלטה. זה הסדר הקבוע של תפילה, ואני חושב שיש פה הבנה מעמיקה איך הדברים עובדים. תפילה, אנחנו, יש סוגיה שנקראת תפילת החובה, שצריכים להרחיב בה הרבה על התפילות של שחרס, מנחה ומאירי, ומה המשמעות שלהם וכו'. אני לא מדבר עכשיו על זה. אני מדבר על ההרגל שיהודי צריך להתרגל, בכל הזדמנות, בני אדם, החיים שלהם בנויים בין השאר מדברים שכואבים להם, זה לא... זה חלק בלתי נפרד מהחיים, הכאב הוא לא... תאונה. העובדה של אנשים כואב היא חלק מהותי בסיפור של הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשביל שהוא יתפלל. כן, אפשר לדרוש, כן, בעלי המוסר דרשו, שכתוב בגמרא שאודום זה מווה. כן, מה הוא אדם? האדם הוא מבקש. הרבולבא אומר את זה הרבה, חוזר על זה תמיד. אפשר להביא הרבה מקורות, אבל הדבר הזה הוא באמת הערוץ, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיווצר קשר ביני לבינו. אני אומר בני, כן, מישהו פה עלול לחשוב שהכוונה היא בנו, בשבילו, אני מתכבד על עצמי. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאני אדבר איתו. על מה אני אדבר איתו? אני יכול לדמיין על כל מיני אנשים שיכול ללכת לדבר איתם בלימוד, אני יכול ללכת לשאול אותם קושייה. אין כזה פרוצדורה שאדם שואל את קושיית הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ענה לו. אבל יש סדר קבוע, שלאדם קשה לו משהו, כואב לו משהו. אז הוא לא צריך להסתכל על הכאב ברבנה, מה אני אעשה. לא, הכאב הזה הוא סוגיה רצינית. הוא סוגיה רצינית. יש לו כוח לכאב הזה לזעזע את העולם. לשנות את כל הסיפור, לשנות את כל ההסתכלות. כן, צריך רק למצוא את הדרך להביע את הכאב הזה, להביע את הזעקה הזאת. וכמו שאמרנו קודם, יש צד, לפחות, כן, משמע פה, שאפילו מי שזועק ולא פונה עם הזעקה ישר להשם, גם הזעקה הזאת הולכת אל השם. הרי בו כתוב בתורה ויזעקו, הוא לא כתוב ויזעקו אל השם. בפרשת כי סובו, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר, כן? ואני אזעק אל השם. הכוונה היא שהתורה גילתה, אפשר להגיד אחרת, אבל בפשטות התורה מצאה, הקדוש ברוך הוא מצא בתוך הזעקה שלהם איזושהי פנייה לא ידועה, לא מודעת אל הקדוש ברוך הוא, וזה גם משהו בשביל לפתוח שערי רחמים. שמעתי כן, זה אור ששמעו אותו הרבה אנשים, הרב רב שלום שבדרון היה אומר שכשאדם יבוא לבית דין של מעלה, הוא יהיה מופתע ממידת הדין. ככה הוא אמר, יש צדק גדול בדבריו, בלי ספק. כן, הרבה, ככה הוא אמר, הרבה עבירות נראות לנו, כן, שמחי כספוסקים, אפשר להקל, והרבה תירוצים נראים לנו תירוצים גדולים. אני לא מתווכח איתו, הוא צודק. אבל נראה לי שהרבה הרבה הרבה יותר מזה, הרבה 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 יותר נהיה מופתעים ממידה סורך. ואני אגיד לכם למה. כי המידה שהיא מאפיינת את הקודש ברוך הוא, היא מידה סורך. אם שואלים במה הקודש ברוך הוא מתבטא, במידה סורך. זה לא אני אמרתי, כך כתוב בתורה במפורש. משה רבנו מבקש בפרשת כסיסו, הרי נינו אסקווידכו, והתשובה היא, אני אעביר כל טובי על פניך, וקרוסי בשם הוואי לפניך. מורי ורבי הרב זילברמן היום אומר את זה תמיד, מה פירוש וקרוסי בשם הוואי לפניך? הוא הביא משל, היה יהודי יקר שהכרנו אותו, כן? יהודי שעסק בכתב ספרים בהגות, נקרא לזה. רב מוישה גרילק, היה לו ספרים על פרשת שבוע, אגדה של פסח, מאמרים בכל מיני תחומים. חוץ מזה, רב מוישה גרילק כתב גם ספרי מתח. אבל בספרי המתח לא היה כתוב את השם שלו. מה כאן, הוא מסתיר את זה? זה סוד? תשאל אותו. התשובה היא, זה אני. אני עושה עוד דברים. הזהות שלי היא בזה. לימים אמר לי הבן שלו, של הרב גרילה, כשהוא שמע את ה... כשאני בהקלטה וספר את הדברים בשם הרב סילברמן, הוא מאוד נהנה, הוא הסביר אותי טוב. כן, זה נכון. אז גם הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה הרבה דברים בעולם. כן, יש הרבה בתורה נביאים וכסובים, תמצאו הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא פועל. אבל על מה הקדוש ברוך הוא אומר, וקורסי בשם הוואי. זה אני קורא בשם שלי, על כל טובי. הטוב הוא מוחלט. ועד כדי כך זה שזו גם הסיבה שאנחנו לא יכולים להשתמש בשם הוואי, כי אין בעולם שלנו כל טובי, ככה יוצא מתוך הסוגיה בפסוחים. כיוון שבעולם שלנו יש גם בשורות טובות וגם בשורות רעות, זה לא כל טובי, אז לכן לא משתמשים בשם הוואי. אנחנו כותבים שם הוואי בספר, בתורה, בסידור, בחומש, אבל לא קוראים את שם הוואי. אבל במה שם הוואי מתגלה בעולם, וכאן לא יסיס אשר אוכן וריחמתי יסיס אשר ערך. במיד הסורחמים, כן, זה הגילוי של יום הכיפורים של מיד הסורחמים. מיד הסורחמים הכל נובע מהטוב שלו, אבל חלק גדול מהמידות מקבל איזשהו לבוש מסוים שמתאים למציאות מסוימת, שזה לא משקף את ה... השם לא מוכן, לשון חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא מייחד שמויה לא רואה. הקדוש ברוך הוא לא מוכן, על מיד הסדין הוא לא מוכן לקרוא את שמו. העולם שלנו הוא עולם שהוא לא מושלם, הקדוש ברוך הוא עושה אותו, מנהל אותו, מעוניין בו, רוצה אותו, אבל הוא עדיין לא הגיע לשלמות שלו, ואנחנו הולכים לקראת, אז לכן העולם שלנו לא משתמשים בו בשבע ויים. זה גם פרשת שבוע, חז"ל דרשו, זה שמי לאוילום וזה זכרי לדור דור, לאלם כסיב. אמרה בקידושי. לאלם כסיב. זאת אומרת על מה הקודש ברוך הוא מוכן לקרוא את שמו? על מיד הסורחמים. זאת אומרת, מיד הסורחמים באמת זה גילוי של, אם אנחנו, השגה הכי גבוהה שיכולה להיות לנברא בקודש ברוך הוא, זה במיד הסורחמים. זה גם הסיבה שמיד הסורחמים נקראת נוירו. כן? הכל הגודל הגיבור והנוירו, הגודל זה בחסד, ככה רגילים המקובונים להגיד, הגיבור בגבור, והנוירו זה מיד הסורחמים. למה? כי נוראותו של השם מתגלה את מיד הסורחמים. זאת אומרת, סביר להניח שאת מיד הסדין, כמה שהיא גבוהה מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להשיג אותה, היא הרבה יותר קרובה אלינו, מאשר מיד הסורחמים. מיד הסורחמים זה מידה אלוקית ממש. וכשאדם יבוא לבית השם מעלה, או מיד הסורחמים, הרבה מאוד מצוות נראות לנו, מצוות קטנות, הקדוש ברוך הוא יגיד, וואי, תשמע, לא יאומן. כן, וכן הלאה. כן, זה פשוט, כתוב במאמר הכיווי לרמח"ל, כתוב שם משפט מדהים, הוא אומר שאם אדם קנה בחייו את מידת התקווה, הוא ימשיך לקוות גם בעולם האמת להשם, וגם אם יגזר עליו הגיהנום, ואני מניח שאם יגזרו עליו את הגיהנום זה לא יהיה סתם, תהיה לזה איזושהי סיבה, כן? אבל גם שם, בתוך הגיהנום הוא יקווה, והתקווה מסלקת את הגיהנום ברגע אחד. אני חוזר על המילים. כן, הגיהנום מסתלק ברגע אחד. לא נכנס לפרטים, אני מתכוון לומר שהתפיסה של מיד הסורחמים, וזה דבר שהבריאה נבראה כדי שמידת הרחמים תתגלה פה בעולם, והערוץ הרגיל הוא שבני אדם עומדים בתפילה לפני השם, וצריך, באמת זה דבר שצריך לקנות את הרגל הזה, להתרגל לבקש מהשם. היו בעם ישראל, בעיקר נשים, שזה היה הסדר קבוע שלהם, לבקש מהשם כל הזמן. כן, אני עוד הכרתי נשים כאלה. כל מיני, במה שנקרא במאמלוש, לא מתוך ספר. כן, ריבונו שלנו, תעשה לי טובה, תעזור לי, קשה לי עם זה, אני רוצה כבר שזה יהיה בסדר. זה, והדבר הזה הוא דבר נכון, הוא דבר אמיתי. הזעקה הזו שבאה מתוך כאב, ויש פה משהו עמוק מאוד, שהמקום של האדם כיצור שכואב לו, זה החלון שדרכו נוצר הקשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. חז"ל יש שאימותינו, הנשים של האבות היו עקרות, כדי שקדוש ברוך הוא מסעב לתפילותם של צדיקים, כן? אבל הסדר הרגיל בחיים זה שאדם פונה להשם, והתפילה עולה למעלה. יש לה מקום למעלה, ושם למעלה היא משנה את המבט, משנה את המציאות. כן, כן, כן. עיקר התפילה, עיקר הדיבור שאדם עם השם, יש הסדר הקבוע שתפילה דורשת שבח לפניה, דיברנו על השבח הרבה בחודשים האחרונים, אבל עיקר התפילה היא בקושי. דרך אגב, היה יהודי אחד שהיה אצלי לפני כמה שנים, אמר לי שהוא שייך לאיזשהו קבוצה, קהילה, יש להם רבי, הרבי שלי היה מלמד אותם, ככה לימד אותם. כשאדם לא צריך לבקש על צרות, הוא אומר, צריך תמיד להגיד תודה להשם. תגיד תודה למה שיש. ניסיתי לעשות להבין למה. קודם כל, ברמה הפשטנית זה ביטול מצסס בחלק מהמקרים. כן, הרמב"ן שסבור שאין מצס תפילה קבועה, בשעת צורה יש כן מצס תפילה קבועה. אבל אני לא חושב שזה רק התניא. זה לא נכון. זה לא נכון. יש פה מונחת מאחורי זה תפיסה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתפנה אליו ותבקש ממנו. זה הסדר הדברים. כן, זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה הזו. והפרשה שמואל מספרת איך הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל. עם זו יוצרתי. שם כתוב תהילה לא יספרו באמת בפסוק הזה. אבל כך כתוב, כן, בפרשת זוהר כתוב, ולוקחתי אסכם דין לאום, וידעתם, התכלי שיציאת מצרים, זה להפוך את עם ישראל לעם השם, ולוקחתי אסכם דין לאום, ואויסי לוחם לאלוהיקים, וידעתם, כי אני אביי אלוהיקיכם, ומויצי אסכם מתחת סבלס מצרים. זאת תדעו שאני דואג לכם בכל הלב, ולכן תפנו אליי. בתהילים אמרנו את זה היום בשיר של יום, של יום חמישי, זה גם שיר של יום של ראש השונה ושל ישן הרבי. ככה זה. שם אומרים כך, לא יהיה בכל אל זר, ולא תשתחווה לאל נכו, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים. שני הפסוקים האלה הם כמעט חזרה מילולית על הסורס הדיברס. דלים, כן, זה הדבר רווח שהמזמורים בתהילים או בדברי הנביאים משתמשים בפסוקים בתורה ובנויים עליהם. אבל פה המשורר, אסף, המשורר בתהילים, הוסיף עוד תוספת. מה נעשה עם זה שאנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים? ארחב, פיחו ועמלק. אם אני האלוקים שלך, למה אתה לא מבקש בשפע? תפני, תבקש, ארחי פיחו, זה הכוונה, ארחי פיחו, זה אולי נדרש בחזל שהפה צריך להיות ריק בשעת התפילה והברכה.
אבל זה... ככה מתאים
את זה לדברי תורה. לבקש בדברי. לבקש, לא, זה נכון, שחזל אומרים ששם זה יותר פשוט. אבל אדם צריך לבקש בשפע. אדם צריך לבקש בשפע. אני חושב שמכאן לקחו חזל, את העיקרון, אמרתי את זה, יותר נכון, אמרתי את זה בבית, אבל הבן שלי אמר את זה לרב נוסן רוטמן, הוא התקשר לשבח את זה מאוד. אני חושב שזה נכון. זה מכאן המקור של סמיכוס גאולה לתפילה. אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, ארחב פיחו ועמלק. לכן אנחנו ניגשים לתפילה עם תיאור של הגאולה. אם השם גאל אותנו, והוא חפץ בנו, ורוצה בנו, והוא האלוקים שלנו, אז בואו, חבר'ה, למה אתם כל כך מסתפקים במועט?
אולי
מתייאשים. אולי? אולי מתייאשים, ביקשו פעם. לא. זו טענה, אני לא מתווכח. זו טענה שצריכים להתייחס אליה בנפרד. אני אשתדל להתייחס אליה בנפרד. אבל קודם כל, מה שכתוב, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא, אני לא אומר את זה בתור טענה. אני אומר שאם חלק מהטענות של אנשים, חלק מהרגשות של אנשים, זה אנחנו יצאו, אנחנו חונכנו, שזה גם מעלות לחינוך הזה, להיות אנשים, איך אני אקרא לזה? קודם כל, לא לצעוק יותר מדי, להיות אנשים רגועים, לקבל את המציאות כמו שהיא, וגם להיות אנשים שכליים. אני, כן, זו חולשה מוכרת. כאילו, בטענה היא, כאילו, מה אתה עושה רועש? לא אתה עושה רוח, תהיה, כן, זה מה יש. לא, זה לא נכון. המציאות ניתנה כדי שתשנה אותה. זאת העמדה שהתורה מציגה. המציאות ניתנה כדי שתשנה אותה. הקדוש ברוך הוא חפץ, משתוקק, מתאווה, זה היה המילים של חז"ל. כן, הקדוש ברוך הוא מתאווה לרגע הזה שבו יכאב, שכשכואב לך משהו, תפנה עם הכאב אליו. כן, והכאב ייצור מצב חדש לגמרי. הכאב, ואז תפילה, ייצרו מצב שבו הקדוש ברוך הוא יסתכל עליך ויגיד, רגע, חשבתי, עד היום הסתכלנו עליו בתור כזה, מצב אחר. עכשיו הסתכל על זה אחר. יש ב... שוב, שם הגמרא מדברת על יום הכיפורים, כן, הגמרא ביום היוטס, זה תיאור שמיד הסורך ממדהימה. שם הגמרא מספרת שהיה מנהג כזה, שהיו ערים בליל יום כיפור כל הלילה. זכר לכהן גדול וכו'. הסוגיה שם עסוקה בזה שביטלו את המנהג הזה. אבל היה כזה מנהג בנהר דוהה. והגמרא מספרת שרב יהודה, אחויד, הרב סולה חסידה, יצא מהתפילה אחרי מוסף, אני יודע, בזה שעה ביום זה היה. אחרי לילה שלם שכל הציבור היה שם בבית הכנסת, אתה לא יודע מה הם אמרו שם, סליחס, תהילים, למדו יומה, לא יודע, כן, היה במצב ברומה מאוד, הוא פוגש את אליהו הנובי, והוא אמר לו, תגיד לי, למה לא בא המשיח? עם ישראל נמצא בכזה מצב, משיח צריך לבוא. אז אמר לו אליהו הנובי, אתה מסתכל על הבסמדר, שאנחנו בשמיים מסתכלים על כל נער דואה, ובלעד שאנשים היו הורים כל הלילה, והיו כאלה שלא עליהם מה לעשות בבסמדר, וכו', כמה בתולות נבעלו הלילה הזה בנער דואה. איך הגמרא אומרת? אז השאלה של רב יהודה, למה משיח לא בא, התיישבה לו. כן? הוא לא שואל את הקושיה. אבל יש לו שאלה אחרת, מה אומרים בשמיים על כאלה דברים בליל יום כיפר? אז הוא שואל אותו, מה אתה שואל? למה? השטן לא? מה השטן אומר על זה? השטן לא נמצא היום. הסוטון בגימטריה שין סמך דלת, הסוטון בגימטריה שין סמך דלת, וביום אחד בשנה השטן לא מקטרג. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, לפתח חטאת רובץ. אני לא יודע פשט, אני אגיד לכם את המילים של רש"י. יצרו ומחטיאו בעל כורחו. ברור לגמרי שבראשון לא אומרים ככה בשמיים. יש שם הדין, כן, אחרת, כן. אבל יש מבט שמיד הסורחים שמסתכל על זה ואומר, יצרו ומחטיאו בעל כורחו. כן, יש כזה בחינה. זה בגלל שהשטן לא מקטרג, כמובן. זה חלק מאותו תיאור שמיד הסורחים של יום הכיפורי. אבל שוב, זה שזה קורה רק ביום כיפר, זה לא בגלל שזה... זה הסדר הנכון הוא שזה לא יהיה כל השנה ככה. אבל יש אמת גדולה מאוד במה שיום כיפר מגלה. כן, יש גם אמת במה שמיד הסדין מגלה, כמובן. אבל ההבנה שמיד הסורח, אני חושב שזה אחת ההבנות החשובות ביותר בחיים שלנו. זה ייתן לנו אפשרות להיות במקום אחר לגמרי. כן, המיד הסדין היא טובה בתור נקודת מוצא. האדם לא יכול לחיות במיד הסדין. אם אתם, יצא לכם לפגוש פעם בן אדם שחי במיד הסדין, זה מאוד קשה. מאוד קשה.
שזה אמירה של
הרבה קיבה. מה? כך כתוב בשלו. צריך ליישב, למצוא תירוץ למה הכוונה. אני לא מניח שאם הייתי מסתבך עם הרבה קיבה ושוכח משהו וכו', הוא היה מסתכל עליי במיד הסדין. לא נראה לי שזה הכוונה. כן. אני אספר לכם סיטואציה, כן, אני פעם נסעתי עם נהג מונית, אני לוקח בבוקר בדרך כלל לפה. אז אני יודע, אני מזמין מונית, יחס ליש לקנות משהו לאכול, איזה גבינה או זה, ואחר כך יוצא למונית. בדרך כלל זה עובד טוב, עד שאני יוצא המונית, אני עוד מחכה למונית. אבל קרה פעם שהקופה האוטומטית, נבחרתי לבדיקה מדגמית. ועד שהגיעה הקופאית, ועד שבדקו את זה, וזה, יצאתי החוצה, רק ככה שואג עליי, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, אני ממש מבקש סליחה, אני לא... אמרתי לי, מה זאת אומרת, אני מבקש סליחה? סליחה שלך לא עוזרת לי. זה לא אמור לקרות. אמרתי לו, אתה צודק? אני לא אעשה את זה עוד פעם. מה עוזר לי שלא תעשה את זה עוד פעם? הבנתי שזה לא... שאין לי מה לדבר, שתקתי, מה אני אעשה? יצאנו מהרכס, אני הולך לסעד לגבעת שאול, בימים הם עוד לא היה שם גשר וזה. אז הוא פונה בטעות שמאלה. לא אמרתי כלום, אבל כן, מי שרוצה לחיות במיד הסדין, לא יכול להסתדר. לא יכול להסתדר. מיד הסדין היא לא מקום נכון לבני אדם לחיות. זה לא עובד. יש בחינה של דין שאדם צריך אותה, אבל האדם צריך להפנים את מיד הסמרחמי, להפנים את הדבר הזה, שזה שמישהו פונה אליך, קודם כל בבקשה, בכאב. זה משמעותי. זה משמעותי. אי אפשר יש שאלה אחרת, מה אני יכול לעשות אחר כך, איפה הגבולות של העשייה, לא כל בקשה אני יכול למלות וכן הלאה. כן, מאוד קשה, אבל אין דבר כזה שמישהו מבקש, מישהו זועק, מה זה מעניין אותי? זה שייך למי שנאמר בו, עברתם שמרה נצח. כן, לאיסוף זה מתאים. לישראל, כן, מידה סורך ממידה אמיתית, והיא הגילוי העיקרי של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה עיקר הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה ראוי באמת, כן, זה מה שיציאת מצרים בא באמת ללמד. זאת אומרת, אנחנו, מה שיצא ככה, זה מצרים בא ללמד שיהודי צריך להסתובב בעולם עם תודעה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, דואג לו. כן, אנחנו עושים ליל הסדר, מה אנחנו רוצים להשאיר לילד? את התחושה החזקה שיש לו על מי לסמוך ושהקדוש ברוך הוא דואג לו, כך כתוב בפסוק, וישימו באלוקים כסלו. בתהילים ההנחה, זה אחד המקומות שבתהילים יש את הסיפור של יציאת מצרים, עכשיו זה מתחיל, לבעל הספרו לדור אחרון, ויוסימו באלוהיקים כסלום. יפתחו בהשם. זה המטרה, זה הסיפור. וההבנה שהמיד הסורך מהם, ההבנה של היכולת של תפילה, זה לא רק שהקודש ברוך הוא מרחם, אלא שאני בתפילה שלי, בבקשה שלי, יכול להמתיק את הגלולה, יכול לשנות את המידה. חז"ל אומרים שנויח, יש עליו קפידה, כן, כי מי נויח זה אצלי, זה כתוב בזויר, שאחריות על המבו נופלת על נויח, כי אפילו מילה אחת של תפילה הוא לא אמר. זה הלשון בזויר. מילה אחת של תפילה הוא היה אמור להיטל את המבו. תחשבו על הדבר הזה. בן אדם 120 שנה עובד לבנות את הטייבו, בונה, כן, ועשה מפעל, מצד אחד באמת, אפשר להגיד מילה אחת, נויח איש צדיק תם עמו בדורו, סוף כן, תחשבו מה הוא עשה, דאג לכל הבעלי חיים בכל זה, פעם אחת האריה הסתבך עם האריה, וישוער אח נויח. אבל מילה אחת של תפילה הוא לא אמר, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מעבול, שיהיה. אבל אנחנו תלמידים של אברהם אבינו. אברהם אבינו באים ואומרים לו שאנשי סדום, שהם, ההפך הגמור, כל מה שאברהם אבינו מלמד, הוא מנסה למצוא דרך. הוא מנסה למצוא דרך, איך להציל אותה. זה עמיד הסורך. ויש כוח לתפילו, יש כוח לתפילו לשנות, לשנות את התפיסה, לשנות את, את, את המציאות, וזה דבר שהוא מיסודות החיים שלנו. שנזכה תמיד להתפלל באמת, זה דבר שצריך להתרגל אליו באמת. זה לא דורש הרבה עבודה. זה דבר שעושים אותו, אפשר לעשות אותו ברגע אחד, כן? צריך להתרגל, שאתה מגיע לאוטובוס, עובד, מחכה, כן, כל הדברים שכאבו לי היום, משפט אחד, ריבונו שלמה, תעזור לי, וזה, אנחנו לא צריך, אתה לא צריך לנסח את זה בניסוח ככה יפה, אדם שכותב פתק, לא יודע למי, לרבי בחדר, אז יושבים ולנסח אותו, אשתי אומרת לי, צריך כתוב קודם כל טיוטה, ואחר כך להעתיק, כן, לקדוש ברוך אתה יכול לבקש, כן, כמו שאתה, כן, הוא רוצה לשמוע, הזעקה שלך, יש לה מקום עמוק, חזק, גדול, אצל הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו. מה? שאלה טובה, הרם ככה משהו. ככה משהו הרם, אבל הפוסקים לא הביאו את זה. אני, אני...
למה
שיהיה יותר? שואל טוב. לא, אפשר להגיד. אפשר, מה, חייבו את זה? אפשר להגיד ש... שיש מעמד מיוחד של תפילה, ואיך הוא יראה, ואיך הוא
יראה. כמו שרב הסביר קודם, שבח זה לראות את המציאות של השם בעולם, ואי אפשר להגיע ישר, בבקשה.